דן בעניין החורבן, וחלקו השני דן בעניין הגאולה. מאחר ואנחנו עדיין בחלק הראשון, שדן במהות החורבן, אם כן, עלינו ללמוד מהי האבלות על החורבן. מהי בכלל אבלות? פעם מישהו שאל את הרב שלמה אבינר, איך אפשר לקיים את כל המצוות בשמחה? הרי אריזל אמר שכל מה שהוא זכה, הוא זכה לכך על ידי שהוא קיים את כל המצוות בשמחה. איך אפשר לקיים בשמחה את המצווה להיות אבל בתשעה באב? ענה הרב, המצווה להיות אבל בתשעה באב צריך לקיימה בשמחה. כלומר, זו שמחה גדולה לאדם שיש לו יום, כמו תשעה באב, שבו הוא יכול לבטא את צערו ואת צער האומה ואת הכאב שלו על החורבן ועל הגלות. כל הדברים האלה צריכים איזשהו אמצעי ביטוי. אז הוא שמח על זה שהוא עצוב. כלומר, אם באמת הוא יהיה עצוב בתשעה באב, אז הוא יהיה באמת שמח על זה. אבל אם יהיה אדם שיעבור עליו תשעה באב מתוך אדישות, לא אכפת לו, הוא אפילו קצת מבסוט, זה נורא עצוב. זאת אומרת, העצבות היא מורה על זה שהאדם חי, הוא אבל. אבל איך אמרו, גזרה נגזרה על המת שישתכח מן הלב. אז אם הוא לא נשכח, זה סימן שהוא חי. אם הוא באמת לא נשתכח, סימן שהוא חי.
אז צריך להיות שמח ולא לבטא שמחה.
צריך להיות שמח על זה שאנחנו עצובים. זאת אומרת שהמקדש עדיין חי בתוכנו. ואז ממילא יש סיכוי גם שהוא ייבנה. כלומר, אם אף אחד לא אכפת לו מבית המקדש, כולם היו מרוצים, אז באמת בית המקדש לא היה נבנה לעולם, כי אף אחד לא היה בונה אותו.
זה באמת עצוב אם יש לך בחסוך.
זה נקרא באמת עצוב.
זה באמת עצוב כשיש
לך שמחה ויש לך עצוב? כן, בדיוק. אני באמת עצוב, ואני באמת שמח על זה שאני באמת עצוב. כן?
מעריך שאני באמת עצוב. אני מעריך את זה שאני עצוב.
מעריך, ההערכה היא שמחה. דבר שאני מעריך אותו, הוא שמח.
זה גם נותן לי קשר ישיר לעם.
לעם, למצבו של העם, כן, בהחלט. אז לכן צריך לברר מה מהותה של העצבות הזאת, וזה הנושא של הפרק שלנו. התבאר לך כי חורבן בית המקדש הוא חסרון העולם לתחתונים ולעליונים. כלומר, לא רק המצב של עם ישראל הוא על הפנים, ולא רק המצב של האנושות הוא על הפנים, אלא גם העולם המטאפיזי, המלאכים. אף הם נתונים בתוך הבעיה הזאת. זה מה שלמד. ולכן, הולך, צריך שיהיה הנהגת האדם על עניין זה, כפי שהוא עניין העולם. זאת אומרת, אדם צריך להיות בהתאמה עם העולם. יש שאלה, למשל, הרמב״ם כותב במורה נבוכים. מדוע אין נביאים בימינו? כשאומר בימינו, הוא מתכוון בימיו. בימיו של הרמב״ם, הוא אומר, מדוע אין נביאים? זה אומר דבר פשוט. כי אחד מהתנאים של הנבואה זה השמחה. ואי אפשר להיות שמח כל זמן שאדם נתון לשלטונו של טיפש. כמו שנאמר, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, אתה לא יכול להתנבא במצב שאנחנו נתונים תחת הגויים, כי הגויים הם שליטים טיפשים, ולכן קשה לנו. ברוך השם, מאז הקמת המדינה הוסר החיסרון הזה, והשמחה חזרה לתוכנו, כי הפסקנו את שלטונם של הטיפשים. נכון, אז אנחנו לא לגמרי מבסוטים, בסדר. אבל בכל זאת חזרה העצמאות לאומה הישראלית, אז יש מה לשמוח, נכון? כלומר, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו בתקופה של גאולה, לא בתקופה של גלות. זה יכול להיות אומר משהו. כן? ואז לכן יש פה הרבה מאוד שמחה בימינו, והסתלק החסרון של שלטון הטיפשים עלינו. כן.
ומה העיקר פה, השמחה או השלטון? אבל זה שלטון, לא?
אתה לא יכול להיות שמח כשהשלטון הוא רע. עכשיו, השאלה, למה אני מביא דברי הרמב״ם? לא סתם, כי אני מקשה על הרמב״ם קושי על לכאורה. מה אכפת לך שהשלטון הוא רע? אתה תהיה שמח בתוך עצמך. מה אכפת לך מה קורה בכל העולם? אבל זה עוד יותר גרוע. אם אדם שמח כשהמציאות הכללית היא רעה, אז הוא אכזרי. לא רק מושלם, זו אכזרי, זה מידה רעה בנפש. מידה רעה בוודאי שהיא מעכבת את הנבואה. לכן זה מה שאומר כאן המהר"ל, שהאדם צריך להיות כפי מצב העולם. לכן צריך שיהיה הנהגת האדם עד עניין זה, כפי שהוא עניין העולם. ויהיה נוהג באבלות על דבר זה. מובן? כן, מה רצית להגיד היום? תגיד, אל תפחד.
היו זמנים בעם ישראל שהמצב היה על הפנים והעם היה שפל וזה, אבל היה לנו שלטון, אבל היה עדה נבואה, זאת אומרת, השמחה לא הכריעה, השלטון הכריחי קודם כל.
השלטון הכריחי כדי שנהיה שמחים. ולמרות שהמצב הגרוע, אבל שמחנו בזה שיש לנו שלטון. מובן? טוב. וכאשר, טוב, אז זה מאוד חושב, למשל, הנביאים, מעניין, איך כתובים ספרי הנבואה? קראתם פעם ספרי נביאים? יש ספרים שהנביאים כתבו, נכון? למשל, ספר ישעיה. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר, אתם לא יודעים. תגיד, מה קורה איתכם בשבת חזון? שבת שלפני תשע באב. לא מקשיבים להפטרה? טוב, חזון יש... מה? לא ביקשו ממך להבין, לזכור ביקשו. חזון ישעיהו בן אמוץ, אשר חזה על יהודה וירושלים. בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. אז מה עושה הנביא? הוא אומר, מתי הנביא היה חי? בימי עוזיהו. למה שלא תגיד שעוזיהו חי בזמנו של ישעיהו? למה אתה תולה את הנביא במלך ולא את המלך בנביא? יפה. זאת אומרת שהמדרגה של נבואתו של ישעיהו תלויה במצב המלכות באותה שעה. כלומר, כאילו ישעיהו מתנבא מכוח זה שעוזיהו מולך. מובן? נכון, אתה צודק. אם הוא טיפה שמח, אז העצבות לא שלמה. אבל אם הוא שמח בעניין אחד ועצוב בדבר אחר, אז יכול להיות עצוב באופן מושלם על דבר אחד, ושמח באופן מושלם על דבר אחר. למשל, אדם מת לא מת ונולד לא בן, באותו יום. אז הוא לגמרי שמח על זה שיש לו בן, הוא לגמרי עצוב על זה שיש לו בן. נכון? תלוי איזה צד.
אסור להתמלא כולו בעצבות, כשאני להתמלא כולו בעצבות, אין רגע שאין נקודה של שמחה על איזשהו
עצבות. הוא חייב להתמלא בעצבות ותשבע.
כל כולו. אז הוא לא יכול לראות את עצמו בחוץ עצוב, ואז
הוא שמח. וזה שהוא מלא בעצבות כל כולו, הוא שמח על זה.
באותה נקודה הוא חטא על עצבות.
אתה מבין אותי, יאללה. אל תחפש אותי. כן.
טוב.
איפה שאמרנו? בתחילת השיעור, לאלה שהגיעו בתחילת השיעור.
תפילה רק סיימנו.
עכשיו אתם רוצים ללכת לאכול ארוחת בוקר? משחרר אתכם. רוצים? בבקשה, יאללה. נסגור את האינטרנט, הכל. טוב. אנחנו בפרק כף ג' בעמוד קוף תת וב. בספר נצח ישראל. כן. אז מה שאומר כאן, וכאשר יש אבלות על ירושלים, ובזה נראה כי יש הפסד וחסרון בעולם, ולכך הוא חוזר אל הסדר. זאת אומרת, דווקא האבלות מורה על משהו לא מושלם, לא יציב, ולכן זה מה שמביא את העולם לשוב על סדרו. מובן? מה לא ברור? אני רואה שזה לא ברור, ואתה לא שואל. זה פשוט מקומם אותי. שאל, מה לא ברור?
ברור שצריך
עצבות
כדי לעזור לסדר.
אם אני מרוצה מן המצב, אז אני לא אשנה אותו. אם אני לא מרוצה מן המצב, אז אני אשנה אותו. לא מרוצה, איך קוראים לזה בעברית? עצוב. כלומר, העצבות, האבלות, היא מורה, היא ביטוי קיצוני לחוסר השלמתי עם המצב. לכן המצב עתיד להשתנות. נורא? פשוט מאוד, לא? טוב, וזה שכתוב, זה מה שכתוב, סיסו איתם, כן?
אבל למה זה צריך להיות דרך העצבות?
אלא דרך מה?
דרך למשות, יש לנו משימה,
נכון, אז הוא לא בנוי, אז אני עצוב מזה שהוא לא בנוי.
לא, יש
אבל אין
מצווה
להיות עצוב כדי
לבטא זה. עצם זה שאני מחכה זה עצמות. אני מחכה למשהו, אז הוא לא, הסימן שאין לי אותו. אם אין לי הדבר שאני מחפש, שאני מבקש, אז אני עצוב. זו, אלה מדרגות בעצמות. כן? מה שנקרא אי השלמה או חוסר מרוצות. אני לא מרוצה מן המצב. גם בחדוות התיקון יש צער. כלומר, נגיד, אני בדרך להשגת היעד שלי, אני שמח, יש שמחה, אבל אני עוד לא השגתי אותו, אז זה מעורבב. זה מהול בעצם. קוראים לזה ססון.
כן.
מה?
מהול?
זה מהול, כן. מה? בעצם. סליחה. כן.
לא תמיד כשאנחנו לא משיגים מה שאנחנו רוצים, אנחנו יש עצמו.
זה נקרא להיות עצמו.
למה? לדוגמה, הורה וילדים. אז הורה רוצה לראות את הילד שלו גדל, מתחנך. יש הרבה דברים שהוא עוד אין לו, הוא עובד על זה, אבל הוא לא עצוב. זה עבודה. הוא משתלם, הוא יקנה את הדברים האלו. אז גם אפשר, למה צריך להיות עצבות כדי לבטא את זה שחסר לנו? אנחנו יכולים להיות שמחים במה שיש לנו, לעבוד על מה שחסר לנו, ולא לבטא את זה דרך עצבות. זה לא עצבות שצריך לבטא, זה לא יהיה.
אני מסביר לך, שהעצבות יש בה מדרגות, אבל עצם זה שאני לא משלים עם המצב של עכשיו, זה העצות. אני לא משלים. אז זה לא צריך לדכא אותי, זה לא צריך לשבור אותי, אבל אני עצות. זאת אומרת, הייתי רוצה שזה אחרת. לכן גם ההורים שרוצים שהילד יגדל, הם בדאגה. יגדל או לא יגדל?
זה עצות לא דבר שלי.
ודאי שלא, תלוי איזו. כן? גם עצבות שבונה, שהיא גורמת שבסוף הדבר יושלם. לכן למשל, יש מצווה להיות שמח בחגים, נכון? בפסח, שבועות וסוכות. אבל איפה התורה כתבה לשמוח? בסוכות. נכון? ושמחת בחגיך והיית אך שמח, זה נאמר דווקא לסוכות. למה? כי בפסח ושבועות יש לי דאגה. כי התבואה עוד לא צמחה. עוד לא נקצרה. אני לא יודע. חג האסיף, אני מכניס את הכל הביתה, שמח.
כן. אם כך
ציפייה לישוע,
אז משהו עצוב,
ושמח בצורה. נכון, נכון. זה כאחד. עכשיו זה מובן? יופי. אז אני שמח שאתם הבנתם, זה עצוב. טוב, וזה שכתוב, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. מה זה עליה? על מי? על ירושלים. כן? הפסוק מדבר על ירושלים. פשוט, אנשים פשוט לא... הם באפתיה טוטלית. כן? ראש חודש וזה, בקושי הספיקו... לא הספיקו לאכול ארוחת בוקר, זה... כן? אני מאחל לכם מועדים לשגרה. כן. וזה שכתוב, סיסו איתה מסוס, זה לא שלי, זה ברדיו. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. רצה לומר... כי המתאבלים עליה בשביל החסרון שהגיע לעולם הזה, ועל זה הוא מתאבל. הוא כבר התבהר שכל דבר שיש בו שינוי כמו זה, הוא חוזר את זה. וכך סיסו איתה מסוס כל המתאבלים. אבל אם אינם מתאבלים, וכאילו לא היה כאן חיסרון. וכאשר אין כאן חיסרון, אין כאן חזרה. כלומר, אין לך לאן לשאוף. בכלל, התפילה, למשל, מוסד התפילה בנוי, על אי השלמה עם המצב של העולם. אבל אני לא יכול להתפלל אם אני לא חש תחילה את החיסרון שיש במציאות. אם לא חסר כלום, איך אני אתפלל? מובן? כל הברכות, איזה ברכות? ברכת הודעה היא לא תפילה. כן. ברכת בקשה היא תפילה. ברכת הודעה אינה תפילה. מה זאת אומרת? זה אומר שברכת בקשה היא תפילה, וברכת הודעה אינה תפילה.
למה? אבל הכל
קרוי
תפילה.
למה הכל קרוי תפילה?
ברכת תפילה
18. ברכות ההודעה שבתפילת 18 הן בכלל התפילה. למה? כי הן צורך הבקשה. כן, הרי יש ברכות שבח בהתחלה, וברכות הודעה בסוף. אומרת הגמרא מדוע? כי זה לא יפה לבקש לפני שאתה משבח, וזה לא יפה לבקש ולא להודות בסוף.
אנחנו משבחים כבר...
מה יוצא לפי זה? מה שאומרים כבר איתו?
כל הברכות, כל הברכות אחרונות שאחרי
קריאת שמע, זה הלל ושבח. שתיים שאחרי? רגע, אתה שואל שאלה אחרי שאלה. עוד לא הספקנו לענות על השאלה הראשונה. שאלתך הייתה על ברכות ההודעה והשבח שבתפילת 18. זה דבר אחד. אז אני אומר שאלה הם בכל זאת, למרות שהם הודעה ושבח, הם בכל זאת תפילה, בגלל שהם צורך הבקשה. יוצא לפי זה שמה שמגדיר את התפילה כתפילה זה הבקשה. זה עד כאן השאלה הראשונה. עכשיו שאלתך השנייה. האם ברכות השבח שבקריאת שמע תפילה הן או לא? תשובה? לא.
למה צריך? לא, זאת לא השאלה.
רגע, זו שאלה שלך, שאלה שלו.
שולחן ערוך המנותר אומר שמתוך, אנחנו נעמדים לתפילה מתוך השאלה שאנחנו
נעמדים לתפילה.
שאלה
הקריאות
שאחרי
שנה. לא, מה פתאום? לא.
למה צריך את ההודעה שבתוך התפילה, אם יש את ההודעה שלפני, זאת הייתה השאלה שלנו.
זו שאלה, אתה שואל שאלה אחרת, שנינה השאלה של השאלה.
זאת הייתה השאלה.
לא. זה מה שאתה שואל?
כן. הייתה הודעה לפני,
אני אנסח את השאלה שלך ונראה אם אסף מזדהה עם זה שזו הייתה שאלתו. אתה אומר ששאלתו של אסף הייתה, למה יש צורך בכלל בברכות שבח בתחילת תפילת 18, הרי כבר יצאנו ידי חובת השבח בקריאת שמע. זאת הייתה שאלתך?
כן.
תמהני. לא הבנתי שזאת שאלתך. טוב. זה נגיד שזה יהיה טוב לשחרית השאלה שלך, מה עם מנחה?
שחרית,
ברור. כן, ומה עם ערבית למאן דאמר שצריך לסמוך?
אז מה עם שחרית?
עם שחרית. כי זה שתי מצוות שונות, הרי זה לא באותו זמן בכלל. זה שסומכים גאולה לתפילה זה תקנה מאוחרת. אבל אין הכרח אבסולוטי של סמיכת גאולה לתפילה. ברור? היה עומד על ראש הנדבך, והגיע הזמן קריאת שמע, קורא. אחר, ואז הוא ממשיך לעבוד, שורק לו בהנאה על הנדבך, מגיע הזמן התפילה, יורד מן הנדבך ונפלל.
זה אותו זמן, לא. זה אותו קריאת
שמע, ואז מגיע התפילה. בכלל לא. סוף זמן קריאת שמע, מתלכד עם התחלת זמן תפילה. אבל באופן עקרוני... אבל באופן עקרוני, היה עומד על ראש הנדבך, זו עונה שאתה נמצא בלילה. בלילה הוא קם כדי לעבוד. למה הוא קם בלילה כדי לעבוד? כי לא כל כך חם. מגיע זמן המקרא, מתי זה? בעמוד השחר. זה יכול להיות שעה וחצי לפני הזריחה. כמה זמן לעשות, קורא לו, לוקח לו לעשות קריאת שמע וברכותיה? אומר הרמב״ם, 6 דקות. ואז נשאר לו עוד שעה 25, ממשיך לעבוד, ואז מגיע הזמן של עמידה, מזריחה. אז בכלל לא אותו זמן. אלא שהדורות היותר מאוחרים החליטו לסמוך גאולה לתפילה. ואז מאחרים את זמן קריאת שמע, מקדימים כמה שיותר זמן העמידה, ואז מדביקים זה לזה. בסדר? אז זה עונה על שאלתו. אז אכן זאת הייתה שאלה. טוב.
אבל מה עושה לשתי חתיבות שמה בתפילה?
קריאת שמע איננה חלק מהתפילה כלל.
כשמדבר על סמוך גאולה לתפילה,
לסמוך את ברכת גאל ישראל ל-18, שהוא התפילה.
שהיא בעצם
הלכות או
שתיים
לאחוריה חוק? לא. אחד לאחריה זה אמת ויציב. שמסתיים בגאל ישראל.
יפה, ואת צריך לסמוך גאולה לתפילה.
נכון.
כל החליפים בהם, אותו דבר.
נכון.
נכון? זאת אומרת שבכל זאת עדיין מקומרים שקריאת שמע הולכת יחד איתה. זה לא תקרוא קריאת שמע בלי לעשות בהם ברכות שבפניה ולאחריה.
נכון, אבל זה לא תפילה. מה שאני הסברתי, שהברכות שבקריאת שמע, שלפניה ולאחריה, אינן תפילה. וברכותיה. לא, הוא וברכותיה. ונגמור.
ואחרי שעה וחצי לקרוא תפילה.
נכון.
ואיפה לסמוך גאולה
לתפילה? לא היה סומך.
זהו.
לא היה סומך. דברים פשוטים. זה דברים פשוטים. אני צריך לקנות את המשניות הראשונות של מסכת ברכות. כן, טוב, אני מציע שנתקדם בלימוד הדברים. אז, אבל, אם אינם מתאבלים, וכאילו לא היה כאן חיסרון, וכאשר אין כאן חיסרון, אין כאן חזרה. כלומר, דווקא הידיעה שהעולם איננו כסדרו, איננו מה שהוא היה צריך להיות, זה מה שגורם שאפשר להתפלל. זה מה שגורם בסוף שבית המקדש עתיד להיבנות. מובן? אדם איננו פועל פעולה אם הוא לא מרגיש צורך בפעולה הזאת. כן.
אני עוד לא הגעתי לשיעור הזה במוקד שלך לתפילה, אבל אתה מסביר, איך אתה, אתה אמרת עכשיו שאנחנו באים לתפילה ואומרים לקדוש ברוך הוא שה...
חסר.
חסר. אז כן. איך אתה מסביר את זה שאנחנו כאילו, מה, אתה לא
רואה... כן, התפילה היא בעייתית מאוד. התפילה היא בנויה על הנחת יסוד מאוד קשה, על מספר הנחות יסוד מאוד קשות. אחת הנחות היסוד שיש בתפילה זה שהעולם של הקדוש ברוך הוא לא בסדר. בעת שאתה הולך להגיד את זה לקדוש ברוך הוא. אתה הולך להגיד לו, תשמע. זה שבנית את הגלקסיות זה בסדר, אבל פה יוסי יש לו כיף שיניים, זה לא טוב. יאללה, יש לך טענות. ג' אתה גם נותן לקדוש ברוך הוא רעיונות. אתה אומר לו מה הוא צריך לעשות כדי לתקן את זה. יש הרבה קושיות על התפילה. ד' יש הנחה שאתה בכלל יודע לדבר איתו. שאתה יודע איך לפנות. שמותר לך, שאתה איך... איך אתה יודע שאתה פונה אל הקדוש ברוך הוא? אולי אתה פונה עכשיו אל התסביכים הפסיכולוגיים שלך?
כי 18, תקבלו את התפילה, הנביאים.
זה כבר התחלה של תשובה. זאת אומרת, אתה אומר, מאחר והנביאים הם אלה שתקנו את הצינורות האלה, אז יש לנו איזושהי אחיזה. אבל זה לא מובן מאליו. בסדר.
אבל
השאלה הקטנה,
אז איך אני בא, מה הקדוש ברוך הוא? חסר פה בית המקדש,
איך אני... נכון, זה שאלה מקדימה. איך אפשר בכלל, מניין לנו הזכות לומר שהעולם חסר?
מה זאת אומרת חסר?
זה לא יפה, מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה שהוא עושה?
הוא יודע, אבל הוא חסר, הוא יודע מה שהוא עושה.
אולי זה טוב שזה חסר אם ככה, זה לא ממש חיסרון, למה אתה מתאבל? תגיד לריבונו של עולם, זה בסדר גמור, איזה יופי שהחרבת את בית המקדש, איזה יופי שישראל מפוזרים, וסחופים ודבויים.
זה צדיק גמור, לא?
כן, זה הצדיק הגמור, אבל זה מסוכן מאוד, הצדיק הזה. אבל השאלה היא, למה שלא נגיד ככה? כן, אז השאלה היא פה שאלה בכלל לגיטימית. מניין לנו הזכות לבוא למי שברא את העולם ולומר לו שעולמו איננו שלם. כן, אבל זה בקלטות על התפילה. כן, רק עצי... לא, פשוט, אני לא רוצה לענות על זה עכשיו, כי זה נושא מפני עצמו. אבל זאת שאלה בכלל רצינית. הרצון הזה, אולי זה התחלה של תשובה בכל זאת, הרצון הזה שיש לקדוש ברוך הוא, לשתף את האדם בהשלמת מעשה בראשית. כן, כלומר, זה בעצם הג'סטה הגדולה שיש בעצם מעשה הבריאה.
אולי יש בזה...
מה?
לשתף אותי.
אז... על ידי התפילה, למשל. עצם זה שאני מתפלל...
היא מעשה יותר.
נכבה. מה?
לא איך
שרק מתפלל. גם. בסדר, אבל גם. גם תפילה, גם עשייה. כן?
התפילה מביאה. אתה רוצה שאני
אבנה
את
הבדל מדי,
שאני במקום להתפלל כבר עם ביום, במשך הרבה שנים.
שנבנה, אתה אומר.
תפילה
עוד 8 שעות
כל
יום. אתה אומר לבנות. נכון. אבל זה היה נכון אם האדם היה רק יצירה מעשית. אבל אנחנו גם יצירה רצונית. ולכן אנחנו פועלים גם פעולות ברצון. פעולות ברצון זה תפילה. כן.
אולי אתה אומר שיש בזה משהו שלם להכיר שכל הזמן יש חסר.
כן, זה השתלמות, כן, נו.
עכשיו, אני נותן את התשובה בקשר לתפילה, ואמרו שהנביאים תקנו, זה טוב לכאורה ליהודים, אבל מה עם כל הגויים שמתפללים?
מה עם כל הגויים שמתפללים?
אם הם תקנו לכאורה?
כן, תשובה.
השאלה נכונה לכל
ה... אני חוזר על שאלתך, כן? אז אומר, מה שעניתי לו, שכיוון שהנביאים תקנו את התפילה, יש לנו צינור, אז מה עם כל הגויים שמתפללים? עד כאן שאלתך? טוב, תשובה, הגויים לא מתפללים. הם לא מתפללים? תראי לי גוי שמתפלל. לא. התפילה, מה שאתה מכנה תפילה מוסלמית, זאת לא תפילה. זאת הכרזת אמונה. זה יותר דומה לקריאת שמה שלנו.
שאין גוי שמבקש משהו מריבונו של העולם?
לא.
רק שמישהו חולץ לו, אז מה הוא עושה?
אצל הנוצרים למשל.
מה שאתה אומרת, אבל הרב, הם מבקשים דברים.
אני יכול לענות.
בשיר של ג'ניס למשל, בשיר של ג'ניס.
כשהגוי, למשל הנוצרי. כשהנוצרי מתפלל, הוא פונה אל הקדוש. הם פונים אל הקדושים. או כשהם פונים אל אותו האיש של ישו, למשל, הם מניחים שהאלוה צריך להיות אדם כדי שיהיה אפשר לפנות אליו. אתה מבין? כלומר, הוא צריך לרדת מעליונותו כדי שבכלל יהיה על מה לדבר עמו.
אבל שפונים לאמצעי בדרך.
בסופו של דבר יש תמיד איזו תפיסה של אמצעי. באסלאם למשל, הבקשה האישית נחשבת לדבר מגונה. בוודאי שלא בציבור, כלומר במסגד לא יעשו דבר כזה. אין במסגד בקשה, בקשה של הכלל למילוי הבקשה, אין דבר כזה. ואצל שאר האומות, אצל עובדי האלילים, אז הם פונים אל האלילים. כלומר, הרעיון להתפלל אל מי שאמר והיה העולם, שישנה את סדר העולם, זה רעיון יהודי. עכשיו, זה לא שזה לא קיים אצל שאר האומות, אבל זה, לפני עם ישראל, זה היה קיים בתור יוזמה ספורדית, מדי פעם היה מי שעשה את זה, זה לא היה דבר קבוע. אפילו באופן מזדמן, לא כדבר קבוע. וגם עכשיו, אחרי שעם ישראל הופיע בעולם, אז הם למדו את זה מאיתנו. והם נלווים אלינו.
זאת אומרת, מי שכבר מתפלל דרך הצינורות שלנו, יכול...
למד מהיהודים שהתפילה היא אפשרית. אז הוא מתפלל, אבל מכוח הנביאים שלנו, בסופו של דבר. כי אנחנו מתפללים מכוח נביאנו, והוא מתפלל מכוחנו. אז זה... מה? אז זה כן, למה לא? בתפילת ישרים, רצונו, תסתכל בספר איוב. והשם שב את שיבות איוב, והתפלל לו בעד ראי איוב. איוב היה גוי. טוב, זה צריך ללמוד בדיוק איך זה עובד, כן? יש גמרא במסכת עבודה זרה על זה, שיש מקום בעולם, בבבל, יהיה מקדש אלילי, ששם, כאשר לא היה גשם, אז הכהנים של אותו בית מקדש היו אומרים שהאל רוצה שיקריבו לו בן אדם. היו לוקחים אדם, שוחטים אותו, מקריבים אותו על גבי המזבח, והגשם היה יורד. אז הגמרא שואלת איך זה יכול להיות. אז היא עונה תשובה מאוד מוזרה. היא אומרת, וכי מפני שהם טועים יחריב את עולמו? עכשיו, איך להבין את השאלה הזאת? כן, זהו, משהו כזה. לא, אז השאלה היא איך להבין את התשובה של הגמרא. אפשר להבין שבפוקס, במילה הגשם היה צריך לרדת, זה קרה בזמן שהקריבו את הבן אדם, אבל בלי קשר. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה יותר עמוק, להגיד, מאחר וזה הצינור שבו הם בחרו, אז זה מה שמקשר אותם. יש מקום באירופה, מקום ברברי שנקרא לורד. שמעת על זה פעם? לורד. יש מקום שנקרא לורד.
לורד?
לורד. יש שם כנסייה גדולה, זה באחת המדינות הברבריות הפרימיטיביות של אירופה. שם יש שם כנסייה גדולה, וכל שנה יש אנשים שמתרפאים בנס שם. יש איזה, כולם מתכנסים, אלפים, רבבות. ואז כמה אנשים משותקים, פתאום יורדים מכיסא הגלגלים, מתחילים ללכת, וכו. מדברים על זה הרבה בעיתון. יש כמה דברים שרלטנים, אבל יש כנראה גם כמה דברים אמיתיים. זה עובד או זה לא עובד?
זה עובד.
זה
פסיכוסומטי.
הוא יכול להיות שזה פסיכוסומטי. הרי 95% מהמקרים אני מוכן לקבל שיש משהו פסיכוסומטי. גם פסיכוסומטי, אז זה לא רע. בסדר, כי הבן אדם עד עכשיו היה כיסא גלגלים, עכשיו הוא הולך. עובדה. אבל איך זה יכול להיות? את עבודה זרה. אז זה מה שהגמרא אומרת. וכי מפני שהם טועים יאבד את עולמו. אז הוא מחפש איפה הלב הישר של כל אחד. ואז אפילו אם הוא עובד עבודה זרה.
הוא מזיק את זה, אבל מזיק את העבודה הזרה הזאת.
אז זה הסכנה שיש בזה. שזה נותן כבוד בעיקר לעבודה זרה. זה בעיה. זה חילול השם. לכן יש לנו צער גדול על זה שזה
עובד. הגמרא אומרת את זה.
אבל הגמרא אומרת את האמת, מה אפשר לעשות.
הגמרא
לא תשקר.
אבל יש פה,
היא סותרת עצמה. לא, היא אומרת שיש חילול השם נורא, שמאחר ויש עבודה זרה בעולם, יש הכרח כביכול של האלוהות להיענות לבקשותיהם של בני אדם דרך הצינורות האלה.
הרב, אז כל פעם שמישהו עולה במדרגה, המדרגה הקודמת שלו הייתה עבודה זרה.
נכון, זה ממש ככה.
מה, לא?
ממש ככה, כן, כן. אני חוזר על שאלו, הוא אומר, לפי זה, יוצא שכל פעם העולה במדרגה, מדרגתו הקודמת, ביחס למדרגתו דהיידנה, היא עבודה זרה, זה באמת כך. למשל, הילדה שלי פעם אמרה לי שהאלוהים נמצא בתקרה של הגג. זה ברור שזו תפיסה אלילית. נכון? זה עבודה זרה. לחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בתקרה של הגג. כי כשבא בולדוזר והורס את הגג, אז איפה האלוהים שלה בורח? אז הוא בורח לעצים, שם יותר גבוה. כן.
אבל מה ברגע הוא עולה? הקראתי?
כן, ברור. אז יש לפעמים שהציור של האלוהות לא גדל מספיק מהר. כלומר, יש אדם שמתגדל מהר, וציור האלוהות שלו נשאר כמו בגן ילדים. אז יוצא שהוא אפילו יותר טיפש מן האלוהים
שלו. אבל הוא קבל את השפע שלו, אכפת לו. הוא קבל את השפע שלו.
לא, לדעת, הוא יכול להיות אתאיסט. למשל, יש אנשים שלמדו על רבי עקיבא בגיל 5, ועל אמנואל קאנט בגיל 40. אז יש להם בעיה. הם עורכים התבודדות בין אמנואל קאנט בין ה-40 עם רבי עקיבא בין ה-5. אז זה ברור שמי שינצח זה קאנט. אתה צריך לחשוב על רבי עקיבא בן 50 עם קאנט בן 50, ואז נראה את
זה. אני אכפת לי
אם
אלוהים שלי הוא חתיכת סלע, אבל
אני אגיד
שזה עובד. זה עובד.
אתה כזה פרגמטיסט, אני מבין. פרגמטיסט אתה. כן, אבל זה עובד גרוע. כן.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, שאתה לפני שנה, לעומת היום, עמדת אולי
ברע? אפשר לומר, כן. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים בעבודות זרות. זה מה שנקרא... מה אמרת?
אתה לא חייב קראת פה ממש...
לא, עבודה זרה חייבים על זה סקילה כשעובדים אותה. זאת אומרת, יש פעולות שמחייבות סקילה. אבל מנטלי, לא. למשל, יש אפילו עבודה זרה שחייבים. למשל, כתוב, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ולהזדקק לבריאות.
כמה מלאכה פה?
אז הגמרא אומר, מה זה עבודה זרה? זה עבודה שהיא זרה לו. למשל, יש לו מקצוע שלא מתאים לו, אבל זה מה שיש. אז שיעבוד, שלא יבקש לדבות, שיעבוד במקצוע שלא מתאים לו. עבודה שהיא זרה לו.
אז זה לא אמרה מלאכה.
אבל למה הגמרא קוראת לזה עבודה זרה? למה היא לא אמרה מלאכה? הגמרא, אתה יכולה להגיד, לעולם יעסוק אדם במלאכה שהיא זרה. אלא הגמרא רוצה באמת להגיד עבודה זרה. כי המלאכה שבה אני עובד, המקצוע שבו אני עובד, זה עבודת השם שלי. ולכן, אם זה לא מתאים לי, זה עבודה שהיא זרה לי. זה באמת עבודה זרה. אז עבודה זרה מותרת, אפילו מומלצת. או למשל אמרו חז"ל במסכת עבודה זרה, ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אז הוא עובד עבודה זרה, איפה? בבית הכנסת. זו תפיסה קטנה שלו, זה הדתיות המכבידה שלו, היא עבודה זרה. אבל זה מה שיש לו. בעזרת השם הוא מתעלה מעל לזה. כן, מה אתה רוצה?
מה, לא
הבנתי
את
הנמשל
של
הרב.
לא
ייתכן
שמה שהרב אומר זה באמת, אז בטח יש פה איזה משהו...
למה זה לא ייתכן שמה שאני אומר זה באמת?
לא ייתכן, שלפי מה שהרב אומר, כולם פה עובדי עבודה זרה. כי שנה הבאה, מה שעשינו שנה שעברה זה עבודה זרה.
נו, אז מה
הרב? כל הרבנים גם שנה שעברה עבדו עבודה זרה.
נכון, נו, מה, אז מה?
זה לא...
צריך להבין, לא, אני חושב שפשוט אתה לא מבין מה זה עבודה זרה.
זהו.
עבודה זרה זה עבודת השם. עבודה זרה זה עבודת השם. אבל זה עבודת השם בצורה זרה. זאת אומרת, בצינור הלא נכון. הלא מתאים. כלומר, יכול להיות אם כן, שישנה התנהגות של עבודת השם שהיא מתאימה לאדם אחד, ועבור האדם אחר היא עבודה שהיא זרה לו. ולכן הוא לא יכול לעבוד באותה עבודה.
אבל הרב לא יכול להיות שמה שהרב אומר ומה שחזל התכוונו.
למה לא?
הרב מפרש את זה בצורה הפשטנית. אבל לא יכול להיות שמה שחזל אמרו עליו אחד
משלושה
דברים
שהרב הובא לאדם. לא. לא. זה פה הטעות שלך, שאתה לא מבין מה חז"ל אומרים כשאומרים עבודה זרה. יש עבודה זרה שעליה יארג ועל יעבור וחייבים עליה סקילה. ויש עבודה זרה שהיא מותרת, ויש עבודה זרה שהיא מומלצת. כמו כל דבר, כל דבר בתורה. למשל, האם להרוג אדם לפי התורה זה מותר או אסור? מה אתה אומר?
סתם אסור.
לפעמים זה אסור, לפעמים זה מותר, לפעמים זה חובה.
לא, סתם אבל.
זה מה שאני מסביר לך.
אבל נשמע את הדברים של הרב, כאילו...
לכן אני... זה מה שאני מסביר לך.
כמו שהרב אומר, צריך להרוג אנשים, ואז...
יש אנשים צריך להרוג. מה?
אז ישאלו, איך הרב אומר את הדבר? אבל נגיד, תשמע, נגיד בן אדם...
במלחמה, למשל.
שבא להרוג אותך, אז תהרוג אותו.
הנה, דוגמה.
זה לא הפשט. הפשט הוא שעבודה זרה זה דבר ש... לעבוד אלילים. אני לא יודע את ההגדרה המדויקת.
לא, תשמע, יש פעול... לא, לא. עבודה זרה במובן המצומצם, האסור, ההלכתי של המילה, זה לעבוד אלילים. זה דבר שהוא אסור. הוא אסור והוא חמור מאוד ונרגים על זה. אגב, גוי שעושה את זה.
על למה הרב אומר מצומצם? זה לא מצומצם, זה ההגדרה הרווחת בקרב...
הרווחת, אבל זה לא האמיתית, מה אני אעשה? פה אני לוקח את המושג בהרחבתו, כפי שהוא באמת. ברור? ואז, למשל, תראה, יש פסוקים בתורה שמאוד קשים בהקשר הזה. למשל כתוב, כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. אתה מבין את הפסוק הזה? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים.
לא, כי יש אלוהים שעליהם הוא אלוהים בכל.
נכון, אבל מה זה אלוהיכם? מה פירושכם באלוהיכם? למי הוא מתכוון? עם ישראל. זאת אומרת, אז הוא אצל הגויים אלוהי האלוהים. פורש לא. השם אלוהי חם, כלומר שהוא אלוהי האומה הישראלית באופן ישיר, הוא אצל אומות העולם, אלוהי האלוהים. ולכן אין פלא שהגויים עושים אותנו אלוהים. יפה. כן. אני לא מבין למה לא כיפשו אותו.
לא, אני אומר, צריך להיזהר בזה, כי מי שנמצא פה מההתחלה מבין מה שהרב אומר, אבל אם מישהו פותח שנייה את האינטרנט ואז מחווה, אז...
זה נכון, זה נכון.
הוא עושה משהו ומתחיל לעבוד עבודה זרה, כי זה...
יגידו, כן, הרב שרקי אמר באינטרנט שצריך לעבוד עבודה זרה. אז באמת, זה הכי. כן. כן, יש אגב שאלה שחוזרת מדי חודש במכון. בערך פעם בחודש אני שמתי לב. שאלה שהרב, זה לא מסוכן? התשובה היא כן, זאת אומרת, האמת יש בה סכנות, זה נכון, צריך להיזהר. כן.
הרב,
בכל מה שמרות
בזמן
הקודם,
אמר שהמרן, בסוף יעקב, כל אחד עבד כיבונו של עולם בדרך אחרת.
נכון.
אז מה שרב אומר עכשיו בעצם, זאת אומרת שכל אחד יכול לעבוד כיבונו שלנו כמו שהוא מבין, כפי שורש משמעותו.
נכון, משהו כזה. עכשיו, יש פה בעיה.
זאת אומרת, בעבודה זה שאחד יבוא לשני.
אתה צודק, אבל הבעיה היא כאשר אני מפריד את העבודה שלי מהעבודה של הזולה. כי הרי משל, הקדוש ברוך הוא גם אלוהי אברהם, גם אלוהי יצחק, גם אלוהי יעקב. אבל למי היהודים עובדים? לאלוהי אברהם, שהוא אלוהי יצחק, שהוא אלוהי יעקב. אם היינו משל רק עובדים לאלוהי אברהם, זה לא הייתה היהדות. או רק לאלוהי יצחק, או רק לאלוהי יעקב.
זאת אומרת שכל אחד מהם פתח איזשהו פתח בגילוי שלו לגבי...
נכון, אבל בסופו של דבר גילה לנו משה רבנו שהשם הוא האלוהים.
מה עבודה זרה אומרת?
למשל, מלאכה שיתרה. כן. לא, רואים את זה הרבה. למשל, אני ראיתי אנשים שעובדים עבודה זרה כזאת. למשל, שבאם שאלתי בחור, מדוע אתה לומד רפואה? הרי אתה שונא את זה. הוא אומר, כן, אבל אמא שלי. אז עבודה זרה. כן. איפשהו,
אז חבר'ה, אנשים שהם באותו, אנשים שהם דתיים, שהם גרים באזור אחר ועובדים בזרם אחר, יכולים לקחת את ה... זרם
שהוא אחר כאדם, לעבודה זרה. אנשים שגרים, לא יודע, בקריאת סנט או משהו, בשבילה מי שלובש כיפה סרוגה ולומר את זה בצורה כזאת, זה עבודה זרה. תראה, יש תמיד שאלה, מה זה היהדות? כן? שאלה גדולה. אז אתה יכול להגיד, היהדות זה מה שמאמנים בשטיבלך ברחוב פלוני. כן? אבל יש בעיה שבשטיבלך השני לומדים משהו אחר. אז איפה זה היהדות? כן? אז יש כלל שאני חושב שכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, כן? הוא לא אלוהי חסידות ויז'ניץ. גם לא אלוהי הכיפות הסרוגות. למרות שבזמן האחרון הקדוש ברוך הוא לבש חולצה כתומה, אני בדקתי את זה. עכשיו, אבל ברור שריבון של עולם הוא אלוהי ישראל. ואז אם אתה רוצה לדעת מי זה, מהי תורתו, אתה צריך פשוט להכיר את הכל. וזה אחד החידושים שהרב קוק עשה. כלומר, הרב קוק בשיטתו, השתדל לנסח דבר שהוא לא שיטת הרב קוק. כן? כלומר, ביטוי שיטת הרב קוק הוא ביטוי קצת פרדוקסלי. הוא התכוון לחזור אל השורש הכללי של התורה. ולכן שם הוא משתדל, לפחות זה תורתו של הרב קוק, היא השתדלות כזאת של ניסוח כולל של הכל.
יש כאלה שבזמן ראש לזרם, אתה יודע כמה הוא חדש, אני בטוח שהוא די ישן.
מי?
חבקוק, חבד, ברסלב.
טוב, כן, אפשר לומר, זה נובע משאיפה כזאת. השאלה אם זה מוצלח או שזה קריקטורה, זה שאלה אחרת. יש הרבה קיץ' שנעשה בעולם. בבקשה.
אבל
באחד
מהשיעורים בזמן הקודם, אמרת שהרב אמר שהשם הוא אלוהי ישראל,
שהוא
חז"ל מצאו להוציא את הנצרות מעם ישראל, והשקעו את מישהו שקעו שם, כדי לעשות איזושהי הפרדה ולומר...
כן, הסיפור של שמעון כיפה. כן.
עכשיו, הרב של התשובה שלו אומר, שבעצם עם ישראל זה לא אתה או אני וזה, אלא בעצם כל מה שכולם עובדים.
נכון.
עכשיו, יש כל מיני זרמים ביהדות שמנסים להכניס אותם לכאורה תחת כיפת היהדות, ולומר, זה גם יהדות, כמו רפורמי, אורתודוקסי, קונסרבטיבי, וכדומה,
נכון.
כל הזרמים. עכשיו, השאלה אם יש לזה מקום לאיזה מקום, לכאורה.
נאמר כך.
כי אם אנחנו אומרים, זה אלוקי ישראל של כולם, כמו שכל אחד, אותו אחד של ארצות הברית הולך בשבת.
הבנתי, הבנתי. נגיד, האם הקדוש ברוך הוא לא, הוא גם אלוהיהם של היהודים הרפורמים, אבל הוא לא אלוהי הרפורמה. כלומר, צריך להבחין בין, הייתי אומר, בין הטיפוסים היהודיים, שהקדוש ברוך הוא אלוהי כולם, לבין תורתו. אז אתה לא יכול להגיד, כל דבר שיהודי חושב זה תורה. ברור? כי אז נגיד יהודי יחשוב, אני יודע, שירוק זה לבן, אז היהדות חושבת שירוק זה לבן. ברור שאתה לא יכול להגיד דבר כזה. אלא, זה ברור שאם יש בעם ישראל חילונות, ויש רפורמה, ויש קונסרבטיביות, כל הדברים האלה שקיימים, לא מקרה הוא שהם קיימים. השאלה מה אתה מתכוון לגיטימיות? מבחינת ההשגחה, כן.
מבחינת
לקבל אותם, ודאי שלא. תבין את ההבדל? כלומר, אם אני רואה תופעה, נגיד, שלילית בעם ישראל, אז אני יכול לעשות שני דברים. או להגיד, התופעה הזאת היא שלילית ואני מגנה אותה. זה אפשרות אחת. או לשאול את עצמי למה היא קיימת. זה שתי אסטרטגיות שונות. אם היא קיימת, אני צריך להבין מה חסר בי שגרם שהיא קיימת. ואז אני צריך להפנים את מה שגרם לתופעה הזאת להיות. נכון, בדיוק. כי שאתה תפנים יסודות שלא נמצאים בך.
כשאני אתקן אותם, התופעה הזאת תיעלם?
ודאי, היא תיעלם מעצמה. כן, למשל, אני יכול לך דוגמה לגבי הרפורמה. מאיפה היהדות הרפורמית צמחה? היא צמחה החל מסוף המאה ה-18, ברגע שכוח החידוש פסק בעם ישראל. מעניין, ברגע שפסק כוח החידוש, קמו אנשים ועשו את הרפורמה. סוף המאה ה-18. ההתחדשות. יש חידוש תורה. כן? תמיד היה כוח חיוני באומה הישראלית שחידש. ולכן לא היה צורך ביצירת מערכת חידוש חיצוני.
מה, לא היה גדולי ישראל? הגרל
חי שם? זה היה בתוך בית המדרש שלו. אגב, באמת באזור של הגרל לא הייתה רפורמה. צריך להבין, גם באיזה ארצות זה התחיל.
אם היה
ראש העיר
של הגרל, איך היה אז? אז לא היה רפורמה.
ייתכן, ייתכן. כלומר, בעצם הרש"ר הירש בעצם הוא רצה לתת תשובה לרפורמה על ידי אימוץ המודרנה. כן, מה הייתה האסטרטגיה של הרב הירש נגד הרפורמה? כן, מלבד זה שהוא גם היה קנאי ונלחם נגדם כדרכו, אבל היה פה עניין, הוא אימץ את העולם המודרני לפי המושגים שלו. כי הוא אמר, זה הסיבה שהם הולכים לשם. כן, ואז הוא הציל משהו, כן? מה?
אתה אמרת, איך אני יודע מה מעיינות זה מה שלומדים בחדר הזה, או החדר הזה? אתה לא יודע שלא ישראל, אבל איך אני יודע,
אם
זה חדר זה, חדר זה, או
פורמיה. אז אתה צריך לחזור לשורש. אתה לחזור לשורש
אתה. כמה שיותר רחוק אתה...
יותר קדמון, כן, ודאי. הרב קוק ישתדל מאוד, כלומר, כמעט צריך להבין. במשך שנים רבות שפסקה הנבואה, כן? התרבות הנבואית נעלמה מאיתנו. אז מטבע הדברים נבנו אסכולות. עכשיו, אי אפשר היה אחר. עכשיו אנחנו חוזרים לארץ ישראל, התרבות הנבואית מתחדשת. אז על יסוד התחדשותה של התרבות הנבואית, אתה יכול שוב לאחוז בשורש של הכל. מה? התרבות הנבואית. כלומר, עולם שבו מתהלכים נבואים, שבו דבר השם נשמע.
איפה רואים את זה?
אין לנו נביאים עדיין. חבר, אין לנו.
איך רואים את התורה כדבר השם כבר 2500 שנה?
כן, השאלה איך אתה חי את התורה כדבר השם. האם אתה חי אותה כחוכמה, או כדבר השם הממשי שאתה חווה? זה מאוד משנה. יש הבדל בין לדבר על דבר לבין לחיות את הדבר. אני יכול לדבר איתך על שפעת העופות, אבל אף פעם לא היו לי, ברוך השם, לא היו לי הסימפטומים. אדם שיש לו הסימפטומים, הוא מדבר על שפעת העופות אחרת לגמרי. ברור. איך אתה יודע שזה התופעה?
זה הבראה לבין... מתי נחשבו כיהודים? מתי עם ישראל התחיל לקרוא יהודים?
מה זה גלות?
אם הוא חרמיים בגלות, אז מה
זה גלות
ש...
מאז גלות בית ראשון. מאז חורבן בית ראשון, עם ישראל הפך להיות יהודי.
למה? באיזה סיבה? למה דווקא יהודי?
בסדר, זה. השאלה היא מרתקת, אבל למה עכשיו? לא, לא. זה שדברים הם מעניינים, זה אני מסכים. אבל אנחנו צריכים לא לסטות יותר מדי בנושא. אנחנו עכשיו מנסים להבין את המערב. אני אפילו נסחפתי יותר מדי, שנתתי לדברים לצאת לאחור.
אז זה
משמעת
יהודה, אבל לא ככה
שמעת. מה אני אמרתי את זה? טוב. אז בואו נחזור עוד פעם לנושא של החיסרון. בעצם מה שאומר המערב, אם אתה חש חיסרון, אז אתה יוצר דינמיקה של תיקון. אין חיסרון, אין דינמיקה של תיקון. ברור? הלאה. ובברכות. אין עומדין להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. זאת סוגיה עצומה. כן? כלומר, שימו לב איך שהמשנה מנוסחת. אין עומדין להתפלל. זאת אומרת שאסור. זה בדיוק הפך התפיסה המקובלת בעולם הדתי, שהתפילה היא דבר טבעי. זה מובן מאליו שאדם יתפלל. לא, אין עומדים להתפלל. אין לך רשות. התפילה דורשת תנאים, ורק כאשר התנאים קיימים, אתה רשאי להתפלל. כן.
עוד אין לא שמח, ויש עכשיו בניין, אז עדיף לא להתפלל, וכל כך יותר שאני אגיד, עכשיו קיבלתי טלפון וזה התפללתי משהו.
נכון,
זה הלכה. עדיף לא הולך למניין, ולהתפלל יחיד או לא להתפלל בכלל?
זה הלכה. מה שאתה אומר זה הלכה.
שיכולה
להביא למחוזות שונים ופונים בסוף. נכון, לכן היום אנחנו קצת מקילים ביחס להלכה הזאת. למשל, אפילו יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים בזה. אדם שלא כיוון בברכה הראשונה, מה אומרת מפורש? אדם שלא כיוון בברכת אבות, צריך לחזור להתפלל. הוא לא התפלל. זה מינימום הכוונה לא היה קיים, צריך לחזור להתפלל. וכך פוסק השולחן ערוך, שבאמת אדם שלא כיוון בברכה ראשונה, חוזר ומתפלל. הרמה... הרמה, רבי משה ישראלס, הפוסק של האשכנזים, הוא אומר שבכל זאת לא יחזור ויתפלל. למה? כי היום אנחנו במדרגה כזאת שאנחנו כבר לא יודעים לכוון, וגם בפעם השנייה הוא מן הסתם לא יכוון, אז חבל על הברכה לבטל. כן, האשכנזים, אבל זה שהרמה אומר שבכל מקרה תתפלל, יוצא בגלל שתתפלל גם כשאין לך כוונה, כי ממילא אף פעם אתה לא מכוון. כן? אז זה מצב שפל מאוד. שירדנו הרבה. נכון, נכון. יש עוד משהו. טוב.
אז אתה אומר פה
לסליחה. אז עכשיו, אתם רואים פה את הביטוי. אין עומדין להתפלל. כלומר, יש איסור לגשת לתפילה אם לא נתמלאו תנאים מסוימים. מהם התנאים? המשנה אומרת ביטוי כולל מאוד. מתוך כובד ראש. מה זה כובד ראש? ביטוי מאוד לא ברור. רש"י מתרגם הכנעה. שזה גם כן לא לגמרי ברור. זה קצת יותר מברר, כי ההכנעה היא בעצם מבטאת את המרחק ביני לבין המבוקש. כן? יש איזו הרגשה של ריחוק.
שלמה, למה כובד
ראש זה הכנעה?
איך הגענו פתאום הכנעה כובד ראש?
רש"י אומר.
ואיך הוא מגיע לזה?
רש"י יודע שכובד ראש זה הכנעה? איך רש"י יודע
שכובד...
איך רש"י יודע איך הוא מגיע לזה שכובד ראש זה הכנעה? כן, זאת השאלה. כן. יש... כנראה שרש"י למד את זה מהמשנה בסנהדרין. לא, ברייתא בסנהדרין. בסנהדרין, יש דברי תנאים, שכאשר בשעה שאדם מצטער, שכינה, מה לשון אומרת, קלני מראשי. כאילו ש...
כובד ראש
זה צער? מה? לא, שאדם מצטער כי חסר לו. לכן רש"י הבין כובד ראש במובן של חיסרון.
של צער.
לא, מצטער על חסרונו. ולכן רש"י אמר כובד ראש. עכשיו, זה לא יכול להיות צער ממש, כי הגמרא אומרת שאין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה. לכן לא יכול להיות ששמע הצער הוא ממש צער, לכן רש"י פירש את הכוונה תחושת החיסרון. ולכן רש"י כתב הכנעה.
חיסרון למה?
למה שאני מבקש. כשאני אומר, למשל חסר לי, אני יודע, פלאפל עם חריף. אני אומר פלאפל עם חריף, אין. כן? אני אומר, ריבונו של עולם, יהי רצון לפניך שתזמן לי פלאפל עם חריף. אם אפשר קצת חומוס בפינה הימנית, כן? ואז רבו של עולם אומר, אחרי שאני גומר להתפלל, אני פותח את העיניים ואני רואה צלחת עם החומוס, הפלאפל, עם החריף, כן? זאת אומרת, אבל זה היה צריך, כדי שאוכל להתפלל, היה צריך כל כך החוש שזה חסר לי.
כל אחד
זה חסרון
שלו, זה חסרון משותף של כל עם
ישראל. טוב, אז קודם כל יש לנו חסרונות משותפים לכל עם ישראל, בשביל זה יש נוסח התפילה, כן? אבל יש גם, אבל גם, גם בחיסרון הכולל, אני צריך להרגיש שזה חסר. אני הולך עכשיו להתפלל על בניין בית המקדש. אני צריך לחוש שהמקדש חסר. אם לא, אז מה המשמעות של התפילה?
זה דבר תיאורטי שלנו,
שבית
המקדש חסר.
לא
יכולים
להרגיש את
זה ממש.
אז אל תתפלל.
נו, באמת.
מה זה, באמת?
אז מה זה, דקת 17 נעשה פה?
תראה, אני לא מבין אותך. אני פשוט לא מבין אותך. מדוע אתה אומר שחסרון המקדש הוא חיסרון תיאורטי?
כי
לא למדת. אם תלמד, תבין למה זה חסר. מסקנה, אי אפשר להתפלל בלי ללמוד. אני לא יכול להתפלל על דבר שאני לא חש שהוא חסר לי.
איך חיסרון גורם מלפניה?
למשל, יש ב... זה אותו דבר. למשל, בספר מוסר אבי. כותב רבנו הגדול, עליו השלום. בהקדמה. חלק ג'. כל זמן שלא ילמד לעצמו, שתתברר לו מעלת נשמת האדם, ומעלת ישראל, ומעלת הארץ הקדושה, וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין בית המקדש, וגדולת ישראל ותרוממותם בעולם, וכל זמן שאדם לא למד בתוכנית אמונה בעצם, כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה. שהרי כיוון שחזל אמרו על פסוק ולעובדו בכל לבבכם עבודה שבלב זו תפילה. אם כן, התפילה היא בחינת העבודה, ואין ראוי לעבודה, כי אם כשיהיה במצב דעת, יראת השם כל כך, עד שיהיו ענייני התפילה, כלומר הדברים שהוא מפלל עליהם, קרובים אל לבבו. ואם לא ידע מעלת נפשו, איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חיסרון, שיכוניו השם יתברך דעה, בינה והשכל. כיוון שאינו מכיר, אחרי שיש לו עושר וכבוד וכל טוב, מה חסר לו אם חס ושלום לא יסכיל ויבין? אם כן צריך ללמוד ולהעמיק, עד שיוצר לו בבירור, למה הוא צריך? ואם לא ידע מעלת ישראל, איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? אני מדלג. ואם לא יסכיל מעלת הארץ הקדושה, וסגולתה וקדושתה, איך יתפלל על בניין ירושלים? והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם. אם הוא מתאר נפשו באמת, כראוי, באמת, כרצון יוצרו יתברך. אם הוא קרוב לעשות רצונו, כרצון קונו. על כן מאוד חייב האדם להיזהר, שלא יימשך אחר רצון עצמו והנאות הגוף. ממאכל ומשתה וכיוצא בזה. כן, אדם שכל מה שמעניין אותו זה איפה אפשר למצוא המבורגר דיים. וכיוצא בזה. כי יודבע בו טבע חומרי. עד שלא ירגיש בעצמו שהדברים האמיתיים הקדושים חסרים לו. ואם כן יאבד את תפילתו, שהיא כלל גדול בעבודה, כי כיוון שמתנחם במה שיש לו לאכול, ולשובעה וכאלה האבלים, לא יצייר בהתפללו בשבח עלינו לשבח, ועל כן נקווה שיתוקן עולם בהלכות שדי והאלילים יקרתו והרשעים יפנו אליו יתברך. כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו וליבו למלות קרסו מעדנים?
מה יזיקו?
האלילים. כן? אומרת שמה, הוא מחפש ככה, איפה יש עוד נקניקיות. אומרת שמה, יש אלילים בעולם. תהיה אלילים. תביא בורקס. כן? האלילים לא אכפת לו. אז איך הוא יכול להגיד עלינו לשבח? וביות ציורי התאווה בלבבו לא יסכיל ולא יבין. על כן, יתחזק האדם ויתחכם ויראה עצה לנפשו. ומלואי החסד והרחמים, החפץ בשלמותנו, שזהו כבודו ותפארתו, נבקש. ונשפוך שיחנו, יטריכנו בנתיבתו וכו'. כן? מובן? לכן מה שאתה אומר שבית המקדש הוא תיאורטי, זה לכן אומר, כל זמן שבית המקדש תיאורטי, אז זה לא תפילה באמת. אז למה בכל זאת להתפלל? לא תפילת 17, אלא תפילת 18, התשובה היא פשוטה מאוד. כאשר האדם שאיננו מתכוון, בכל זאת אומר את המילים של הסידור, אז הוא יוצא ידי חובה את המצווה להיות נאמן למסורת אבותיו. שזה גם כן טוב. זה לא תפילה אמנם, אבל יותר טוב שהוא יהיה בבית הכנסת, יקרא את הסידור, מאשר שישחק במחשב. אז זה גם משהו.
זה גם שזה עבירה, אבל קצת שני.
כן, יש בזה קצת עבירה, אבל זה עבירה שכדאי.
זה מצווה לא בידי עבירה. זה עוד מצווה קטנה.
זה עבירה לשמה, לא עדיף, מאשר שימלא את הראש שלו בכל מיני שטויות. זה עדיף שיהיה שם מאשר במגרש של ביתה. כן. אבל תפילה זה לא. ברור שזה
תפילה. ביתה ושינוי.
תלוי בזה. התברר אגב שחצי מהקבוצות שהעבירו את המשחקים ביום שישי, ניצחו. והתברר שמחצית מהקבוצות שהן משחקות בשבת, מפסידות.
וואו.
בגלל שהיהדות אמת.
אשתי. לצאת ידי חובה. איפה היום אני שומע את זה? אני לא חושב שיש לנו בכלל הזכות להגיד, לצאת מידי חובה.
ידי חובה. ידי חובה, לא מידי, אלא ידי חובה.
ידי חובה.
כן.
לצאת חובה, שני הרבים האלה ביחד. לא חושב שזה בכלל אופציה בכלל לבטא את זה. אנחנו בתור עם. עם השם, אנחנו לא אומרים בכלל, טוב, אנחנו נצאים על זה חובה, עשינו את זה ואת זה. יש עבודה לעשות, זה תתחפש, זה, אין קטע שאפילו לצאת בני חובה.
כלומר, אתה אומר שהיציאה ידי חובה, יש בה משהו שפל.
כן.
צודק, אבל. מצד שני, הדברים נעשו. זאת אומרת, נגיד צריך לבנות, צריך לבנות קיר. אז יש לראות, או לבנות אותו בהתלהבות, או לבנות אותו בלי התלהבות. אבל בסוף הקיר ייבנה. כן? זה גם משהו. טוב, עד כאן להיום. חודש טוב ומבורך.